יש דברים יותר גרועים.
אחד הדברים שבדרך כלל אומרים בתקופה הזו של השנה, אחד הדברים שאומרים להגיד בתקופה הזו של השנה, חצי ברצינות, אני מקווה, ואולי חצי לא בדיחה, אבל זה מה שאנשים דתיים נוהגים לומר, שאם לא ייבנה בית המקדש, אז אנחנו ביום ראשון, לצערנו הרב, יהיה תשעה באב ונצום וכו' וכו' וכו'. אם לא ייבנה בית המקדש, אז א', ב', ג', ד', ה'. והשאלה שאני רוצה לשאול אתכם, ברצינות, האם חסר לכם היום, הערב, פה, בית המקדש? כלומר, האם מישהי קמה הבוקר ואמרה, וואו, אין בית המקדש, חסר לי. משהו ככה פגום לי בחיים, משהו חסר לי בחיים עד כדי כך שאני קם בבוקר ואומר, אין בית מקדש. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מקיים כל בוקר, לצערי, את מה שהשולחן ערוך אומר לקיים כל בוקר, בתחילת השולחן ערוך, בסימן א', סעיף ג', ואני מצטט, זה בתחילת השולחן ערוך, אתה קם בבוקר, בקושי שטפת פנים, בקושי צחצח שיניים, אומר השולחן ערוך, ראוי לכל ירי שמיים, שיהיה מצר ודורג לחורבן בית המקדש. על הבוקר, לא עשית כלום, תצטער על כך שאין בית מקדש. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעושים קידושים, ועושים בר מצוות וחתונות, והרבה דברים. אני לא זוכר אי פעם שמישהו באמצע ככה הפסיק את הכל ואמר, חסר לנו בית מקדש. באמת אני לא מכיר.
אבל
אנחנו באמת שאחרי הרגע שעושים את זה, אז שירים שמחים.
לא, זה שצריך מה זה צודק. הצבא כל כך שגוי.
אתה צודק.
שחוי הם לא רואים את היום.
עושים את זה אפילו בקור.
זה
לא שמישהו קם באמצע החופה ואמר, חסר לי בית מקדש כרגע. זה שזה חלק מהטקס של החופה. שמזכירים את חורבן הבית. בדיוק כמו שבמקרים אחרים בשנה מזכירים את זה. אבל זה לא שמישהו באמת באמצע החתונה, באמצע הריקודים היה כל כך שמח ועליז, הוא עצר את הכל ואמר, אבל השמחה שלי לא שלמה, כי אין פה בית מקדש. זה לא דומה לבן אדם שהיה לו פלאפון, שמאוד אהב, והפלאפון כרגע נמצא בתיקון, והוא או היא מסתובבים יומיים בלי פלאפון, ויכולים להגיד את המשפט, חסר לי הפלאפון שלי. המכשיר חסר לי, אני כל הזמן עושה ככה והוא לא שם. אני מנסה עם האצבע לעשות משהו ואין שם מכשיר כדי להשתמש באגודה. אתם יודעים מה דורנו, אף אחד לא ידע מה בשביל מה האגודה. ודורנו ברוך השם, מצאנו מטרה לאגודה, פלאפון. אנשים יכולים להגיד, חסר לי. אבל מה לעשות שאנחנו חיים בדור שאף פעם לא היה לנו בית מקדש. אף היה לנו פלאפון, עכשיו הוא נשבר, הוא בתיקון, לא יודע כמה זמן, אבל אנחנו יכולים להתגעגע אליו. איך אפשר להתגעגע לדבר שאף פעם לא היה? אבל לימדו אותנו, אולי כפי שאמרת, שכחתי את השם? חנן אמר בכוח, שבחתונות, בכל מיני אירועים, צריך להזכיר את בית המקדש. ובאמת, אנחנו נראה שכמעט בכל מקום זה מוזכר. והשאלה היא, מה חסר לנו היום? וזה בעצם הנושא שרציתי לשתף אתכם. למה חסר לי, אני מדבר על עצמי, בית מקדש היום? כי ברוך השם אני גר פה באפרת, כמוכם. ויש לי בית. ויש לי עבודה, ויש לי מסכורת, ויש לי ילדים. לא יכול להגיד שכל יום אני קם ואומר, אני סובל, אין לי בית מקדש. אבל ממה אני כן סובל? למה באמת אנחנו ביום ראשון הקרוב, אם לא ישתנה משהו דרסטי, נצטרך לבוא ולומר, בגלל שאין לנו בית מקדש, לא נוכל לעבור ביום ראשון הקרוב בסדר היום? מה כל כך חסר לנו? ישבתם פעם בסוכה, בסוכות, ביום יפה, לא חם מדי, לא קר מדי, אין זבובים, אין גם דבורות, דבורים, סליחה. ואתם יושבים שם בסוכה, ואתם אומרים, חבל שאנחנו לא בירושלים עכשיו, לא עלינו מראים. לא מכיר הרבה אנשים כאלה. אני מכיר אנשים שבסוף ההגדה אומרים בשנה הבאה בירושלים הבנייה, מסיבה פשוטה. למה? וחוראות השימוש של ההגדה, להגיד, אומרים. אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים להגיד חסר. ואני רוצה לשתף אתכם הערב למה חסר לי. ואתם, אני אשמח לשמוע אחר כך למה חסר לכם. אבל אני אגיד לכם למה חסר לי. לעניות דעתי, תשעה באב וכל האבלות שלנו לא קשור לבית המקדש גופה. זה לא קשור לבניין שהיה בו פעם כל מיני דברים. הוא קשור למשהו אחר לגמרי. אם תסתכלו בצד ימין של דף המקורות, תראו שיש לנו מצווה בהרבה מצוות שאנחנו לא מקיימים היום. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. שהרמב״ם מונה את המצוות, מה שהוא חושב שהם המצוות מדאורייתא, הוא אומר כך, להיראות ברגלים שנאמר שלוש פעמים בשנה. בעברית, מה זה להיראות? להגיע לא בטוח. להיראות. שיראו אותך. מי אמור לראות אותך?
המקדש.
המשיך שלב אחד קדימה. שלוש פעמים בשנה ירחוץ לך את פני האדון השם. מי צריך לראות אותך? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה יכול להגיע לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, והחובה שלך הוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אהלן, אני כאן. לא הייתי פה מאז, לא יודע מה. שבועות, אני פה. זה המצווה. ככה הרמב"ם מונה את המצווה. עכשיו, אם תסתכלו בספר דברים שבדיוק נכנסנו אליו עכשיו, בפרשיות הבאות, אתם תראו שבהמון המון מקרים יש כל מיני מצוות שאנחנו מקיימים בירושלים, שתמיד כתוב הביטוי לפני השם. לדוגמה, שמביאים את הביקורים בירושלים ואוכלים אותם שם בין החומות, נאמר, ושמחת לפני השם אלוקיך. כמו שכתוב פה בדף המקורות לגבי בית המקדש, ואתם תבואו למקום הזה, ותביאו לשם את עולותיכם, זבחיכם, ומעשרותיכם, ותרומת ידכם. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ובימים הטובים, ושמחת לפני השם אלוקיך. הסביר פעם הרב סולובייצ'יק שביהדות שמחה שווה לעמוד לפני השם. פשוט לעמוד שם לפני בורא עולם ולהגיד לו, אהלן, אני פה. אני מרגיש אותך. אני מרגיש שאתה כאן ואני יכול להגיד לך שלום. אז אולי אתם ראיתם, או בסרטים, או ביערות, כל מיני אנשים מחסידות מסוימת, שצועקים, אבא! באמצע היער, לא נזכיר את שם החסידות, לא נזכיר. זה מאוד מעניין וזה מאוד מרשים. אבל היום, תכלס, אין לנו מקום שרוב עם ישראל יכולים לבוא ולהגיד, בורא עולם, אני פה. לא ראיתי אותך מאז שבועות, הנה הגעתי סוכות. או בפסח, לא הייתי פה כבר חורף שלם, היה שלג, היה גשם, היה בוץ, הנה אני פה שוב. זה בעצם המצווה של עלייה לרגל. זה בעצם המצוות השונות שקשורות לבית המקדש. אף פעם לא נאמר שיהיה בית מקדש בניין יפה, מפואר, שכולם יגידו וואו. אלא מה צריך לעשות בבניין הזה? כל מה שעושים, הקורבנות, והמנחות, והשירה של הלוויים שדיברנו עליו, הכל, 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 הוא תחת איזה כותרת? לפני השם אלוקיך.
אבל אנחנו עושים את זה
של הפעמים ביום. אז בוא נראה מה יש לנו היום. אז אין לנו בית מקדש, אי אפשר לבוא לשם ולהגיד לקדוש ברוך הוא אהלן. אתם יכולים להגיד לי, כמו שחנן, חנן אמר, אז טוב, שלוש פעמים ביום, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה. מה זאת אומרת? הוא בכל מקום. אם הייתם היום בבית דין לגיור, לדוגמה, והיו שואלים את המתגייר, או את המתגיירת, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? היא או הוא צריכים לענות את השאלה שלימדו אותנו בגן. השם נמצא פה, השם נמצא שם, השם נמצא בכל העולם. זו התשובה הנכונה. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרו? והתשובה לדעתי היא שבהחלט הקדוש ברוך הוא עדיין נמצא בעולם, אבל הקשר בינינו היה בו סדק. אפילו סדק גדול מאז חורבן בית המקדש. תראו בצד שמאל של הדף. אני קורא לזה תרבות הכאיב. צד שמאל של הדף הראשון, אתם יכולים לראות המון 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 דברים שאנחנו עושים היום, שחזל הגדירו אותם כאיב. לדוגמה, מישהו מתפלל בירושלים, כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד. מה כתוב פה? כן, יש שיר כזה. מה כתוב פה? מי שהוא מתפלל בירושלים, כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד. אם הוא באמת עומד לפני הקדוש ברוך הוא ישירות, מה היה צריך להיות כתוב פה? יפה, מי שמתפלל בירושלים, מתפלל לפני כיסא הכבוד. זה לא מה שכתוב פה. נמשיך הלאה, מסכת אבות. שלושה שאכלו השולחן עד אחד ואמרו עליו דברי תורה, אז הייתם בשבת ביחד והיו שלושה על השולחן ואמרו ביניהם דברי תורה, זה מאוד יפה, כי שולחן היום דומה למזבח, הוא לא מזבח, הוא דומה למזבח, אומרת, המשנה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, אם שמת את הקורבן על המנגל שנקרא אז, שם ממנו, מזבח, ואכלת ממנו אחר כך, לדוגמה קורבן שלמים, אז אכלת משולחנו של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לך מהשולחן שלו, ואמר, הנה, קח ביס. אבל היום אין לנו מזבח, אז לכן מקסימום מה יש לנו? המקרה הטוב ביותר. יש שולחן בבית, לא בירושלים, אפילו בתוך ירושלים, ובתוך העיר העתיקה. ויש שם אוכל, ואמרו דברי תורה, זה כאילו אכלת קורבן. לא אכלת קורבן, כאילו אכלת קורבן. במסכת מנחות נאמר, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על האדם. עכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו. זה יפה. פעם היה מזבח, היום יש שולחן בבית. זה מכפר, זה מכפר. זה נשמע טוב, נכון? האם יש מישהי או מישהו בחדר שחושב לרגע, לרגע, שאם בטעות קמתם בשבת בבוקר ושכחתם שזה שבת והדלקתם את האור והיה שם לא נורית לד, אלא ממש מנורה ישנה ככה שמתחממת. זה מה שנקרא מבעיר דאורייתא. ואחרי שנייה אמרתם, וואי, שכחתי שזה שבת. האם יש מישהו כאן בחדר שחושב שבזה שיוכל ארוחת צהריים על השולחן שלו, הוא לא צריך, הוא לא צריכה להביא קורבן חטאת? וכאילו, זה יפה, וכאילו הכל בסדר, נמשיך הלאה בכאילו. מסכת מנחות נגמר עם דף שלם על הכאילו של דורנו, וזה מה שבעצם הגמרא אומרת. כל מקום מוכתר לשמים ומנחה טהורה. הגמרא מצטטת פסוק שבכל מקום מקריבים היום קורבנות, בכל מקום. תסתכלו על הגמרא הזאת ותגידו לי, מה אנחנו עושים היום מבחינת הקרבת קורבנות? לימוד תורה, מה עוד? לימוד תורה, מה עוד? אמירת קורבנות, זה כתוב בסידור, לא סתם. זה אמירת קורבנות, לימוד על הקורבנות. כל אלו, אומרת הגמרא, כאילו עסוקים בעבודה, כאילו מקטירים ומגישים בשמים, כאילו נבדל מקדש מימיהם, כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ועשב. אנחנו חיים היום במצב של כאילו. לא באמת, אלא כאילו. מי שמתפלל עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אבל יש איזשהו מחיצה, כי זה בכאילו. מי שהיום לומד תורה, יש לו שולחן שבת, בכאילו הוא אוכל מהקורבנות ויש לו מזבח. אבל זה לא קשר ישיר. זה לא כמו שהיה פעם, שהיה ישיר. היום זה בכאילו. והשאלה זה מה זה הכאילו? למה חז"ל בכל מקום הדגישו? זה כאילו, זה לא באמת, כן.
אבל זה לא שכתוב כאילו מתחבר על הקדוש ברוך הוא. פשוט כתוב דברים שאין לנו כיום, כאילו מופיע לפני הכסף הכבוד, כי אין לנו כסף כבוד כאילו, מה שהיה כנראה בית המקדש שלנו, או כאילו מוכר לשמור במקום, כי אין לנו כסף במקום. לא אמר שאין לנו חיבור למקום לשמור כמו שהיה בית המקדש.
אתה צודק לחלוטין. לא כתוב פה שמי שמדליקה נרות היום כאילו היא מדליקה נרות, כי מי שמדליקה נרות באמת היא מדליקה נרות. לא כתוב פה, מי שמניח תפילין כאילו מניח תפילין, באמת מניח תפילין. מי ששם מזוזה בבית, שם מזוזה בבית. אבל כל מה שקשור לבית המקדש, הכל זה בכאילו. כולל אחד הדברים שנמצאים פה בראש דף המקורות בצד שמאל, תפילה. גם אם אתה בירושלים, בכותל המערבי, ואתה מתפלל, וזה המקום שיש לנו מסורת ארוכה מדמי חז"ל עד היום, שלא זזה שכינה ממנו, עדיין זה כאילו אתה עומד בבית המקדש, לא באמת. לא רק בגלל שאתה לא על הר הבית, אלא בגלל סיבה אחרת. וכאן אם תהפכו את הדף, אני אסביר למה. לדעתי. מאז תשעה באב לפני 4 שנים בערך, כל פעם שאני מגיע לקטע הזה בקדושה של שבת בבוקר בשחרית, אני עוצר. אני עוצר מכיוון שיש פה ביטוי, או שתי ביטויים שככה צעקו מול עיניי בשנה אחת, תוך כדי שהכנתי את התוכנית לתשעה באב. וכמו שאמרתי למי שהגיע מוקדם, אני מכין כל שנה תוכנית לאמירת קינות בתשעה באב, וזה דורש הרבה עבודה, אז אני חושב על זה לא בערב תשעה באב, אבל כבר חודשיים, שלוש מראש, אני מקווה שזה לא יותר. ופתאום זה תפס אותי. קדושה אחת בשבת, חבל שהיה אסור לכתוב, ממקומך, מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מה הכוונה? יש גם שיר כזה. ממקומך, מלכנו, תופיע. מה הכוונה תופיע? בוא נראה אותך. תופיע. בוא נראה אותך. כי מחכים אנחנו לך. פתאום הבנתי למה את כל הדברי חז"ל האלו, אף פעם לא נאמר שם, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אלא נאמר כאילו, 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 כל פעם מחדש. כי פעם היה קשר ישיר. פעם היה לנו קשר ישיר שיכולנו לבוא לפני בורא עולם, לפני אלוקים, ולהגיד לו, אהלן אני פה, ולהרגיש שהוא שם. אבל היום אי אפשר להרגיש את זה. וכדי להמחיש את מה שאני אומר, כדי להוכיח את מה שאני אומר, זה מעניין מאוד שבתשעה באב לא קוראים, לא קוראים על כל מיני דברים שקרו בתשעה באב, אלא קוראים כלי התורה אחרת. אז מה קרה בתשעה באב? יש רשימה די ארוכה מאז חורבן הבית עד היום. אבל חמשת הדברים שכתובים במשנה אחר כך בגמרא, זה מה? חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חטא המרגלים, ביתר, חמישי, תחשבו על זה.
נכון,
אני חושב שזה... לא, לא, תורגמה ליוונית זה משהו אחר. אין צום על היום וזה תורגם ליוונית. היה לפני עשרה בסדר, זה בדיוק יום לפני עשרה בסדר. מה? שזאת הרוחות היה ביתה את זה. אבל מעניין מאוד, מעניין מאוד, שהגמרא מכן אומרת שחטא מרגלים קרה בתשעה באב. והגמרא כאן, מסכת מגילה, אומרת שתשעה באב גוף מיקרמאי, מה צריך לקרוא בתורה בתשעה באב? אז יש כמה הצעות, אחרים אומרים, ואם לא תשמעו לי. אז בתשעה באב אנחנו מקוננים על כל המכות שספגנו, אז בואו נקרא את הפרשיות בתורה שמדברים על הכללות שנקבל, מה זה ואם לא תשמעו לי? פרשת בחוקותיי אני מתחיל במילים, אם בחוקותיי תלכו אז הכל יהיה טוב, ואם לא תשמעו לי, הכל יהיה גרוע. וזה יום שמסמל את הגרוע, ובחירה טובה. רב נתן ברב יוסף אומר, עד אנה ינעצוני העם הזה? ויש אומרים, עד מתי לידה הרעה הזאת? שני פסוקים שמגיעים מאיפה? חטא המרגלים. חטא המרגלים קרה בתשעה באב. אז אם צריך לקרוא משהו שקשור לאותו יום, אז הכי הכי פשוט, הכי הכי טבעי היה, לקרוא את חטא המרגלים. מה אנחנו כן קוראים בתשעה באב? הגמרא אומרת בסוף, אמר אביי, האיתנה היום נהוג עלמא, כולם נוהגים, מקרי כי תוליד בנים. וככה פוסק השולחן ערוך, שקוראים מפרשת ואת חנן, את הפרשייה שמתחילה במילים, כי תוליד בנים ובני בנים. הפרשייה מתחילה על הפנים. שנהיה בארץ הרבה שנים, ונשכח את הקדוש ברוך הוא, ונעשה עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא ישמיד אותנו, והקדוש ברוך הוא ישחית אותנו, אלו ארבע הפסוקים הראשונים. אבל רוב רובה של קריאת התורה בתשעה באב, הייתי אומר רוב הקריאה מבחינת הפסוקים, כמותית, מדבר על מה תסתכלו, דברים פרק ד', וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצא, כי שענה לימים הראשונים אשר היו לפניך, השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. על מה מדבר פה קריאת התורה של תשעה באב? היא לא מדברת על כל מה שקרה בקטע המרגלים, והיא לא מדברת רוב רובה על החטאים שלנו. על מה היא מדברת? מעמד על סיני. מה היה במעמד הר סיני שאין לנו היום? פנים אל פנים דיבר השם, כל העם היהודי. פנים אל פנים זה פסוק מפרשת ואת חנן, לא נקרא את זה בתשעה באב, אבל זה בהמשך של אותה פרשייה. כלומר, רוב קריאת התורה של תשעה באב לא מדברת על בית המקדש שהיה וכבר לא, לא מדברת על המשכן שפעם היה וכבר לא, ולא מדברת על החטאים שגרמו לתשעה באב. מה היא מדברת? על הקשר הישיר שהיה לנו פעם עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, ומה יש היום? אין לנו את זה. יש לנו קשר, אבל הוא לא ישיר. יש לנו קשר, אבל הוא לא קשר שבה אנחנו יכולים להגיד בפה מלא, אהלן. וזה בעצם מה שחסר היום. אז מעניין מאוד שקריאת התורה שבחרו לתשעה באב לא מדברת על אירועי תשעה באב, אלא איבוד אותו קשר ישיר שהיה. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לקדוש ברוך הוא דרך פקידים, או דרך כל מיני משרדי ממשלה, אבל לא ישירות. וכדי להוכיח את מה שאני אומר, מעמד הר סיני לא היה אירוע של פעם בחיים. אומר הרמב"ן, בניגוד לרמב"ן, אבל אומר הרמב"ן, לפחות בניגוד לרמב"ן במקום אחד אני אדייק, מה המטרה של המשכן ואחר כך בית המקדש? הסתכלו שנייה ברמב"ן שמצוטט פה, כל אחד ייקח 30 שניות, ותגידו, מה המטרה לדעת הרמב"ן שיהיה לנו בית מקדש? נשמר את מעמד הר סיני. כלומר, לפי הרמב"ן, כל דבר שיש בבית המקדש, היה לנו בהר סיני. אז מה היה בהר סיני? היה הר בוער באש. מה יש בבית המקדש? הקדוש ברוך הוא שכן ונסתר בתוך האש. אז מה יש לנו בבית המקדש? אש תמיד, יוקד על המזבח, לא תקדש, תמיד יש אש. מה עוד יש? היה לוחות שירדו עם משה רבנו על הר סיני, מה יש בבית המקדש? שתי לוחות נמצאים בבית המקדש. וכן הלאה, הרמב"ן עובר כלי-כלי, ובעצם אומר כל דבר שהיה בבית המקדש, זה לשחזר את מעמד הר סיני, או לפחות שאמרת לשמר את
מעמד. איפה היה
גיור
במעמד הר סיני?
איפה היה גיור במעמד הר סיני? יש מסורת של חז"ל שאומרת שלפני מעמד הר סיני, כל עם ישראל עבר בעצם גיור, אז הוא קיבל מצוות. מעמד הר סיני נעשה ונשמע. הוא עבר ברית מילה עוד במצרים, לגברים. ואז, לפני שבאו להר סיני, משה רבינו אמר, תהיו מכונים לשלושת ימים. מה קרה בשלושה ימים האלו? כולם קיבלו במקווה. כמו שכל גר עושה היום. כל מתגייר צריך לפעול במקווה. אם הוא גר, הוא צריך לבוא ברית מילה, וכולם מקבלים מצוות. אז בעצם, גם את זה היה במעמד הר סיני. סופר על זה לא פסוקים, אבל זה בהחלט הגיע אלינו מתורה שבעל פה. זה אין לנו היום. אז כאשר אתם שואלים אותי מה חסר לי שאין בית מקדש, אני אומר חסר לי אותו קשר ישיר. כי כל דבר שאנחנו עושים היום זה בקשר עקיף, זה לא בקשר ישיר. זה לא כמו שאני מדבר איתכם הערב, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים, לעצור אותי, להסכים איתי, להתפקח איתי, אין לנו את זה היום. וזה בעצם המסר של תשעה באב. הוא לא בית המקדש, אלא זה יותר איגוד הקשר. ואם תסתכלו בספר הקינות, גם הספרדיות, גם האשכנזיות, יש מעט שבמעט שבמעט שמדברת על זה שכבר אין בניין בירושלים על הר הבית, כי זה נחרב. מה רוב הקינות מדברות? רוב הקינות זה עוד תלונה לקדוש ברוך הוא. מה קרה? איך עשית לנו את זה? עם היה לנו קשר ככה טוב ביחד, והלך, נעלם. נתת לנבוכדנצר בבית ראשון, ולטיטוס בבית שני לעשות את מה שהם רוצים. ותראו מה המצב של הר הבית היום. זה לא סיפור של פעם היה בניין ועכשיו אין. אפשר לבנות בניין מחדש, זה לא בעיה. אלא היה פעם קשר ישיר, ואנחנו לא מרגישים את זה היום, כמו אז. ואכן חז"ל אמרו את זה דווקא לגבי אלחנן התפילה. אם תסתכלו בצד שמאל של הדף, תראו, אנחנו נקרא באיכה סקוטה ואינן לך מעבור תפילה. יש איזושהי סוכה, משהו שמפריד בין התפילות שלנו לבין איפה שהם צריכים להגיע. וכך אומרת הגמרא בברכות, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואז הגמרא אומרת, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אז אוקיי, תפילות לא עוברות כמו פעם, אבל אפשר עדיין לבכות תוך כדי תפילה וזה יעבור. אבל זה לא מספיק. אותו רבי אלעזר ממשיך. מיום שחרב בית המקדש, נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם של השמיים. אז אם חשבתם שהתפילות עוברות, אז תדעו לכם שגם אם התפילה תעלה לשמיים, יש שם מה? חומת ברזל, קשה ככה לקחת מקדחה ולפתים אפילו בורת בתוך חומת ברזל. קל וחומר שכל התפילות שלנו יעברו. וככה אומרת הגמרא לגבי המצב אחרי חורבן הבית. אבל פעם היה לנו קשר ישיר. פעם יכולנו ככה לשלוח את משה רבינו. משה רבינו מיד עולה לקדוש ברוך הוא אומר, שמע, עם ישראל עבר את חטא מהעגל. עשו באמת עוול גדול, אבל תסלח להם. והיה דין ודברים, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא סלח או לא סלח? סלח. חטא מרגלים קצת יותר גרוע, הקדוש ברוך הוא העניש את כל אותו דור, וכולם מתו במדבר, אבל הוא לא השמיד את עם ישראל. אנחנו עדיין פה. אבל היה לנו פעם קשר ישיר שנביא, אדון הנביאים במקרה הזה, יכל לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, תסלח לעם הזה, סלחת לעבור לעם הזה. היום אנחנו יכולים להגיד את זה, להתפלל, אפילו לצעוק, אפילו לבכות, וזה מאוד קשה להגיע לאותו דרגה. ולכן אנחנו עבדים היום, לא כל כך על חורבן בית המקדש כבניין, אלא על כך שפעם במקום הזה היה אפשר לדבר ישירות מבורא עולם. לא רק יהודים אגב, אלא כל העמים. איך אני יודע את זה? שיר יפה גם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, הוא אמר תפילה שנקראת כך, בהחלט מקורי לה, תפילת שלמה. ואחרי, בתפילת שלמה הוא אומר מהבית הזה, כולם יכולים להתפלל דרך הבית הזה אליך. רק שתבינו עד כמה זה נכון, הרמב״ם פוסק להלכה, כנראה מדאורייתא, שכאשר מתפללים 18, לאיזה כיוון פונים? כל העולם היהודי פונה לארץ ישראל. אם אתה בתוך הארץ, ירושלים. אם אתה בתוך ירושלים, זה בית המקדש, זה כיוון הר הבית. זה רק אומר שבכותל המערבי אולי צריך ככה קצת לפנות שמאלה, ולהתפלל ולקיים את אותו דברי הרמב״ם, ואין מה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהיה מקום שדרכו כל התפילות היו עולים ישר לשמיים. והיום המקום הזה עומד שרת, ואין שם בית מקדש. ולכן בעצם הקשר הישיר שפעם היה לנו כבר אין. ולכן לדעתי אנחנו עבדים בתקופה הזו על חורבן בית המקדש. זה לא חורבן, זה לא כל כך על הבניין. וזה לא על זה שאין קורבנות. אז אין קורבנות, אפשר לחיות בלי קורבנות, הנה אנחנו חיים היום, ואין קורבנות. קצת קשה, קצת מעיק, אפשר. אפשר! אבל מה באמת חסר? אותו קשר ישיר. זה אין לנו. היה פעם קשר ישיר, לדוגמה, ביום הכיפורים. כהן גדול היה מקריב את כל הקורבנות, איך היה יודע שהקדוש ברוך הוא סלח לנו? החוט שני הפך ללבן, לא היה צריך לנחש, לא היה צריך לקוות, היום צריך לקוות, צריך להתפלל טוב, צריך באמת להתכוון לכל מילה שאתן אומרות. אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, אנחנו מקווים שיהיה שנה טובה, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, כי חסר לנו בתוככי כל הסיפור הזה של יום הכיפורים, את הדבר שאמרנו, הקדוש ברוך הוא סלח או לא סלח. וזה חוט השני שהפך לגמרי. אין לנו את זה כלום. זה קשר ישיר. קשר עקיף זה מה שיש לנו היום. ולכן אנחנו בעצם מבינים בתקופה הזו, ולכן בכל מקום שאנחנו פונים, במיוחד שאנחנו מתפללים, תמיד, תמיד, תמיד יהיה שם איזה משהו על בית המקדש. כי אין דבר, כמו שאלחנן אמר, אין דבר יותר קרוב שבה אדם מרגיש שהוא עומד בפני בורא עולם מאשר תפילה. או תפילה בבית, או תפילה בכותל המערבי, או בתפילה בסניף, או בכל מקום אחר. זה המקום שמרגישים, הנה, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא שומע, רק הוא. אוקיי. מכיוון שיש קשר עקיף, איך אנחנו גומרים את התפילה? גם בשבת, גם ביום חול, גם בימים טובים? רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ובתפילתיו. אם נגיד את זה בעברית מודרנית, איך היינו אומרים את זה? אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא תרצה את התפילות של אבא. עכשיו, אם ניקח את המצב הזה לבית המקדש, איך אנחנו יודעים שהקורבן התרצה לפני השם? נכון? אין את זה. אין את מה שאנחנו קוראים ניסים ונפלאות האלו, שבעצם באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא התרצה או לא התרצה. היום הכל זה בניחושים ובקשר עקיף, ולכן בסיום כל תפילה. הרמ"א אומר, וזה במה שהאשכנזים לפחות עושים, אני לא יודע לגבי הספרדים, איך קוראים את תפילת 18, תפילת העמידה? אגב, אתם יודעים שזה אחת התפילות היפות שיש ביהדות, שאנחנו תמיד קוראים לזה 18, וזה אף פעם לא 18, אבל ממש אף פעם לא מגיע ל-18. אין יום בשנה שזה 18. ביום רגיל זה 19, בשבת 7, וראש השנה במוסף 9. אף פעם זה לא 18, משום פעם נקבע, זהו. תגיד תפילת עמידה, כולם מסתכלים עליך, מה מדבר? אתה אומר 18, 18 ברכות. אבל אין 18 ברכות, לא משנה, 18, 18. אוקיי, 18 ל-18. זה כמו שקוראים לליל הסדר, ליל הסדר, זה גם בליחה יפה. אז יש סדר מה צריך לעשות, הכל בסדר. היית פעם בית עם ילדים? זה סדר, אולי נמיד לעברית. חוף, אנחנו קוראים את התפילה במילים יהי רצון בפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נתן חלקנו בתורתך. ככה אנחנו גומרים כל תפילת עמידה. כל אחד. כי אנחנו מקווים שאכן התפילות שאמרנו עכשיו, שפכנו את הלב ממש, אנחנו מקווים, משתדלים, שזה יתרצה וזה יגיע למקום הנכון. כי אין לנו שום ביטחון. שום ביטחון, כמו שהיה בזמן שהיה בית מקדש. ולכן אתם עכשיו יכולות להבין למה בבוקר עוד לפני שמצחצחים שיניים השולחן ערוך מעיז לומר את מה שהוא אומר. מה הוא מעיז לומר? וזה התחלנו את השיעור וזה נסיים. ראוי לכל גרי שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אם זה רק היה בניין שפעם היה וכבר אין, אני לא חושב שעל הבוקר יש כאן מישהו שחשב על זה. קמים בבוקר וחושבים על כמה שעות שינה הייתי רוצה עוד ראשון, ואני לא יכול. בגלל כל מיני סיבות, צריך לצאת לעבוד, צריך ללכת לתלם, לא יודע. אז לא חושבים, תכלס, לא חושבים על זה שאין בית מקדש. אבל אם בעוד 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, אני עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, איך אני יודע שהוא שומע? איך אני יודע שהוא יענה לתפילתי? אני לא יודע. אני מנסה, אני משתדל, אני לא רוצה להגיע אחרי 120 שנה לפני בורא עולם, ולא להגיד שהשתדלתי. אבל מה שאני לא יכול להגיד, זה שאני בטוח שהכל יהיה בסדר. לכן אני אחד מאותם אנשים שלא אוהבים, לא אוהבים רבנים או צדיקים או כל מיני אנשי מעשיות, שמבטיחים לאנשים אם תתפללו הכל יהיה בסדר. אני לא יכול להגיד אם תתפללו הכל יהיה בסדר, אני יכול להגיד תשתדלו. וגם אני אשתדל, יחד איתכם. ואני אעשה את הכל כדי שיהיה בסדר, אבל אני לא יכול להבטיח שיהיה בסדר. אני לא יכול להבטיח שיהיה בסדר, ולכן בתקופה הזו של השנה, אנחנו בעצם באים ואומרים, זה מה שחסר לנו. אז אם אתם שואלים מה חסר לי אם אין בית מקדש, זה מה שחסר לי. אותה קשר ישיר. יש היום קשר עקיף, וזה מאוד כואב. את מראה דרך כלל בשנה, אנחנו לא חושבים על זה, כי עוברים את השנה. אבל יש 3 שבועות בשנה, וכל מיני מנהגים, אולי קצת פחות, קצת יותר, אבל בסופו של דבר, מ-17 בתמוז עד 9 באב, שאנחנו מקדישים בדיוק לנקודה הזאת, שכבר אין לנו קשר ישיר כמו שהיה פעם, ואנחנו רוצים להגיע לזה עוד פעם. וברוך השם לדורנו, הגענו לזה כמה וכמה פעמים, שבה עם ישראל ירגישו שאכן יש קשר לא עקיף, אלא ישיר, אבל ממש ישיר. אצבר לכם רק 2 סיפורים, 2 מלחמות, וכשאני מדבר על מלחמות, בואו נשים את הדברים על אין שולחן, על הרצפה, שמלחמה זה דבר קשה. זה מצב שבה אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא עוזר. אני יוצא למלחמה נגד אויבים, זה מצב קשה. אנשים נהרגים. אבל היה מלחמה שכולם היו שמחים מאוד עבורו, וזה היה מלחמת ששת הימים. הדבר ראשון, הרבה אנשים נהרגו במלחמת ששת הימים, זה תזכור את זה. זה לא היה מלחמה שהכל הלך פיקס. אנשים נהרגו. אבל דבר שני, אין ספק שהיה נס אדיר, שחשבנו שיהיו 3,000, 4,000, 5,000 או 100,000 אנשים שיהרגו. אני לא יודע אם אתם יודעות את זה, אבל היה בתל אביב גן, שבהוראת הרב גורן חפרו מאות קברים, כי חשבו שיהיו מאות הרוגים, ובסופו של דבר לא היה, אבל היו הרוגים. אבל דבר שני, באותו שנה אחרי מלחמת ששת הימים, יש אנשים באפרת שסיפרו לי, שהיום הכי קשה בשבילם באותו שנה היה 9 באב. למה? היו שמחים על זה? פעם הראשונה בחיים, הם היו קטנים שכבשו את הכותל הירדנים ואף אחד לא ביקור שם, היו שם בתשעה באב, היה קשה להגיד איך היא ישבה בדעת וכמה גרוע זה, פתאום מדינת ישראל קטנטונת נהפכה לכזאת גדולה, בשישה ימים! אז היה לנו ניצוץ כזה שהרגשנו הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, כי כל התחזיות, גם של הרבנים וגם של המפקדים וגם של הממשלה, היה המלחמה הזאת הולכת להיות קשה שבקשים, וזה לא קרה. דבר שני, מלחמת יום הכיפורים, שמעתם? זה הייתה מלחמה קשה. איבדנו כמעט 3,000 חיילים. זה באמת הייתה מלחמה קשה מכל מיני סיבות, לא ניכנס להם כרגע. אבל גם במלחמה הזו היו הרבה מאוד ניסים ונפלאות, ואנשים יכולים להסתובב ולהגיד לכם. אספר לכם רק אחד, חייל במלחמת יום הכיפורים, או יום טוב ראשון של סוכות, היה בטנק, נלחם נגד הסורים ברמת הגולן. קוראים לו אותו חייל היום, הרב יעקב מידן. אז הוא היה יעקב מידן. הוא סיפר, ואני מצטט אותו כמעט מילה במילה, באותו יום טוב ראשון של סוכות, לא הייתי צריך סוכה. כי מה זה סוכה? סוכה להרגיש, זה להרגיש שאתה מתחת לענני השמיים, אתה מתחת לענן הזה ששומר עליהם, לענן הזה זה הקדוש ברוך הוא. באותו יום הכל הלך פיקס. הוא היה בטנק, הוא הרג כל סורי שהיה בדרכו, הם התקדמו, הוא לא הרגיש שהוא צריך סוכה. הוא היה בטנק, הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא באותו יום עוזר לו ישירות לעבור את היום הזה. אז היו ניצוצות בדור שלנו, שאנשים הרגישו, וואלה, יש קשר ישיר. ליום, למלחמה מסוימת, לזמנים מסוימים. אבל ברוגע, בשגרה, זה לא סיפור של קשר ישיר, זה סיפור של קשר עקיף. זה הסיבה שבתקופה הזו אנחנו מבינים. זה הסיבה שבתקופה הזו אנחנו בעצם באים ואומרים, כל מה שהשגנו והשגנו המון. במקום מה שיש לנו ויש לנו המון. שלא תחשבו לרגע שמה שיש היום במדינת ישראל זה מעט, זה המון. יש המון המון מה להגיד עליהם. אבל פעם אחת בשנה אנחנו גם מדגישים את מה שחסר. וזה עדיין חסר, אותו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא שהיה לנו, ולצערנו הרב, אין לנו היום. כל מה שיש לנו, המקרה הכי 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 טוב, זה הכיפים. זה הסיבה שבית המקדש חסר לי באופן אישי. אני מאוד מקווה שאכן הדבר הזה יושלם בקרוב, ויושלם ממש בקרוב. כי גם אם ייבנה בית המקדש, ובזה נסיים, גם אם מחר בבוקר ייבנה בית המקדש, האם נבטל את צום תשעה באב? מה אתם אומרות? אל תחשבו הרבה. מה אתם אומרות? ככה שליפה מהבטן, שליפה מהמותן. כן או לא? בטח שכן. וואו, לא חשבתי שזה היה שליפה, אבל כן. למה?
כי באמת, לא צריך את זה
להתנגש. את אומרת לא. רק חשבתי שאמרת כן.
כן, אמרתי כן.
אה, כן, לא, אה, כן. אז זה אחד מהבעיה שאתה אומר, תגיד כן או לא, אני לא מבין, כן. את צודקת. כלומר, כל ההודעות שיצאו לאחרונה זה, אם לא יבנה המקדש, אז כך וכך וכך יקרה. אני אף פעם לא כותב את זה. אני, כמו שאמרתי, כן מעביר תוכנית כל שני תשעה באב, אני כותב, באם ייגזר עלינו לצום ולהתאבל. כי אם מחר יבנה המקדש, אל תשאלו אותי איך מחר, בהר הבית, מסגד אל אקצא כבר לא, בית מקדש כן, מחר. אני אומר לכם עכשיו דוגלי, אני מקווה שיהיה לי ידו סנהדרין, כמו שהיה פעם, וישבו 71 זקנים, והם ידונו בשאלה הבאה. שאלה מעניינת. היה לנו כמה בתי מקדש? שניים. אז בית המקדש נחרב בראשון, בתשעה באב, לקראת עשרה באב, הגענו לבית המקדש השני. בית המקדש השני עמד 420 שנה. במשך 420 שנה, האם צמו בתשעה באב או לא צמו?
לא
היה תשעה באב.
צמו
על המועד?
לא
היה
צמו
על
המקדש.
אולי צמו על החובן הראשון. אבל יש בית מקדש! לא, החובן הראשון כבר תיקנו את הבעיה.
אבל היה חובן.
היה חובן, אבל תיקנו. כבר אין חובן.
זוכרים?
לא, זוכרים הרבה דברים. אבל אין, דוגמה. אני אביא לכם דוגמה, רק דוגמה הלכתית מעניין. יש הלכה בשולחן ערוך שאומרת שאם רואים ערי יהודה, דהיינו את אפרת, שוממה, צריך לקרוא הקריאה. ואם מגיעים לירושלים ורואים את הר הבית, צריך לקרוא עוד קריאה זה שאין בית מקדש. אז היום, בהלכה, אם לא רואים שבהר הבית יש בית מקדש, אלא אם כן אתם הייתם את ירושלים תוך 30 יום ויש יום כזה שלא אומרים הלב וכדום, כשאומרים בו הלב, צריך לקרוא הקריאה. אבל אם מגיעים מהערי יהודה, צריך לקרוא הקריאה או לא? יש כאן מישהו שפעם ראה מישהו או מישהי שהגיעו לאפרת, ראו את אפרת בתוך ערי יהודה והתחילו לקרוא את החוצה? אפרת לא שמעו, ברוך השם. באמת, ברוך השם, הגענו לזמן שאפשר לקחת שולחן ערוך ולכתוב בסוגריים פרעה לא רלוונטי. מה כן עדיין רלוונטי? בית מקדש, הר הבית. אוקיי, עכשיו, יש לנו הר הבית בימי בית שני, יש שם בית מקדש, יש שם קורבנות. האם צמו בתשעה באב, ישבו על הרצפה או לא צמו? מחלוקת מאוד גדולה היסטורית, אבל נפשט את זה בין רש"י לרמב"ם. רש"י אומר לא. יש בית מקדש, לא צמים, גמר, וזה זה נגמר. הרמב״ם טוען בפירוש המשניות במסכת ראש השנה שצמו, למה צמו בימי בית שני? יש בית מקדש.
זה
לא
היה
שלא
בית
מקדש,
שלא
נשכח למה הראשון נכנס. שלא נשכח למה הראשון נכנס, כי גם זה יאמור לי להתחרט. מעניין, אוקיי, מעניין, מעניין. בוא נגיד, אין ספק שזו תשובה מאוד מעניינת, שלא נשכח למה הראשון נכנס, דהיינו, אולי הסיבות שהכתיבו את הראשון עדיין לא תוקנו. כלומר, יש את הבניין. יש את הקורבנות, אבל הסיבות שהקדוש ברוך הוא אמר, זה הסיבה שאני מחריף, עדיין רלוונטיות בבית בית שני כמו בית ראשון. אולי, אולי. או שלא יחזרו על אותם חטאים, יכול להיות. יש לנו הבטחה מזכריה הנביא, שצום הרביעי וצום החמישי, 17 בתמוז, 9 באב, יחד עם צום גדליה ו10 בטבת, יהפכו לא רק לימים שמחים, ששון ולשמחה, אלא למועדים טובים, יהיו ממש מועדים. והשאלה שאני שואל אתכם היא, האם בימי בית שני זה נהפך למועדים, וברגע שהחריבו את הבית עוד פעם, אופס, זה שוב חזר. או שמה בימי בית שני, בבוקר הקריבו קורבן טמא, ואז ישבו על הרצפה ואמרו, וואה, איזה נורא יקרה לנו, איזה נורא והיום. ואז פתאום במנחה הקריבו קורבן טמא של בין הארבעים, ושוב אמרו, לא, איזה נורא והיום, איזה נורא והיום. הרמב״ם אומר שכן. למה? מישהי... למדו בזמן האחרון מימי בית שני?
כן, זה לא היה.
מה היה? אבל יהיה בדיוק מה לא היה. לא היה שכינה. לא היו ניסים, ולא נפלאות, ולא ארון, ולא עשרת הדיברות בתוך הארון, ולא ספר התורה שמשה כתב. היה פיניה!
לא, כתוב, זה כל הזכרים שלה. כשהזכרים ראו כאילו שהיה.
נכון. 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 אני חושב, אני לא בטוח, דרך אגב, זה מחלוקת, אני חושב ששני הדעות צריכות, הם בחרו מרוב שמחה שיש בית מקדש.
אבל הם
בחרו
גם את זה
שאיזה לא... מה שאין היה אותה קשר ישיר. אותה קשר ישיר שבה יש לנו ניסים ונפלאות בבית המקדש, זה לא היה בבית שני. אבל גם בימי בית שני היה ניצוץ. מישהו או מישהו זוכר מה היה הניצוץ בימי בית שני שפתאום אמרו, וואו, יש שוב פעם ניסים בבית המקדש. יפה, ממש עכשיו אתם מבינים למה חנוכה זה כל כך גדול, ענק, 8 ימים. כי פתאום בימי בית שני שהיה לגמרי, לגמרי ריק, פתאום היה נס. בבית המקדש, שוב, כמה היו ניסים כל יום? פתאום יש קשר ישיר. כמה זמן זה יציג מעמד? לא, כמה זמן מלכות חשבונאי יציג מעמד? בערך 200 שנה. הרמב"ם מדבר על יותר מ-200 שנה. זה היה כל הסיפור. יש דעה של השפת אמת שאומר שבימי בית שני צמו, עד שהחשמונאים כבשו את בית המקדש ואז לא צמו, ואז שוב פעם שהם היו מושחתים, כי החשמונאים נהפכו למושחתים, אז צמו שוב פעם. דהיינו, בית המקדש זה לא הסיפור לפי הרמב"ם, זה לא בניין זה הסיפור. אולי רש"י אומר בתלם הזה, אבל הרמב"ם אומר, זה לא הסיפור. מה הסיפור? קשר ישיר לשכינה. אם יש את זה, לא נצום, לא נתאבל. אם אין את זה, אז לצערנו הרב נצטרך לצום ונצטרך להתאבל. וזה מעניין מאוד, מעניין מאוד, שיש כמה וכמה דברים שיכולים להוריד לנו מהאבלות של התקופה הזאת. כלומר, אנחנו אמורים להיות אבלים, אבל אם פתאום קורה משהו, אז פתאום האבלות נעצרת, אפילו לשעתיים. מה זה יכול להיות? סיום מסכת ואומר לנו את הבשר ויין, אבל זה לא... בשר ויין, כפי שאמרתי, זה רק מנהג. זה לא הלכה. אבל בוא נגיד, תשעה באב תקופה. מה יכול לקרות שמישהו יכול להגיד, עד כאן, אני כבר לא צעד, ברית מילה. השנה, אם יש ברית מילה בתשעה באב שאמור להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, רק במקרה הזה, בעל הברית, האבא של הילד, האמא כנראה לא צמה כי רק הוליד הילד, אז האבא של הילד מצטרפת לאמא. האמא לא צמה בגלל שהיא במקרה, מה שנקרא בהלכה, חולה שאין בה סכנה, אז היא לא אמורה לצום. אבל האבא צם, אוקיי? הוא מפסיק את הצום בחצי היום, יחד עם הסנדק והמוהל, הם יכולים להתקלח, להתגלח, לערוך ברית מילה ולאכול. למה ברית מילה? למה ברית מילה? נגיד שבאמצע, אגב, באמצע תשעה באב אפשר להתארס. אפשר להתארס. נגיד שאיזה בחורה ובחור יצאו הרבה זמן באמצע תשעה באב, ככה זה היום הכי מתאים שהוא בחר, כנראה שהוא בחר, כי היא לא מספיק טיפשה. אבל הוא יכול להיות טיפש, לבחור את היום הזה. ובא, הוא בא אליה והוא מציע לה נישואין, והיא אומרת כן. ומגיעים הביתה וההורים אומרים, מזל טוב! יכולים לשמור את הצום? הם עכשיו הולכים לבנות בית! לא, הם לא יכולים לשמור את הצום. אבל אם יש ברית מילה, כן. למה דווקא ברית מילה?
זה ברית, זה קשר.
זה לא רק קשר. כי קשר יכול להיות דבר שיש לי היום ואין לי מחר. אני יכול להיות בקשר עם אנשים מחר, אני כבר לא בקשר איתם. הנה, היה לי מישהו בפייסבוק, שהיה חבר שלי, אני שם את זה במרכאות כפולות ומכופלות, כי אני מקווה שאף אחד או אף אחד לא נמצא פה הערב וחושב שמי שחבר שלו בפייסבוק הוא באמת חבר שלו, וזה לא נבנה את החברות, אבל חבר שלי בפייסבוק, ולא אהבתי את מה שהוא כותב, ולצערי הרב ראיתי את זה הרבה, וזה כבר גרם לי לעוגמת נפש, אז בקליק אחד אני כבר לא חבר שלו. אוקיי, אז אתה יודע, קשר בא והולך. קשר בא והולך. אדם יכול להתארץ, יכול גם לשבור את הירושים. גם זה קורה. כמו שיש נישואין בתורה, בקידושין, יש גם גירושין. ברית מילה. אם עושים ברית מילה, זה בלתי הפיך. זה בלתי הפיך. אתה כבר עכשיו נמצא לא רק כיהודי, אתה גם לא ערן מבחינה זו שאתה יכול לאכול קורבנות, וזה בלתי הפיך. זה קשר ישיר. זה לא יכול להתהפך אחורה. ולכן זה, אולי הייתי אומר, האנטיטזה של תשעה באב. תשעה באב זה עיבוד הקשר הישיר, איך מחדשים את הקשר הישיר על ידי ברית מילה. מי התלונן נגד עם ישראל שדווקא עזבו את ברית השם, לא עושים ברית מילה, או פני? היוונים, לא, לא, לא. לפני היוונים. היה נביא אחד בתנך שבא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר כנור, קינאתי להשם, עזבו את בריתך, לא שמים עליך כבר, והוא קיבל עונש, תגיע לכל ברית מילה. ירמיהו הנביא. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על יהודים, הם חוטאים, הם פושעים, יש כאלה, אולי אתם לא מכירים, אני מכיר. אבל תכלס, אם יש לו ברית מילה, יש לו ברית מילה. זה בלתי יפיק, זה ישיר. ולכן זה יכול לשבור את הצורך של תשעה באב עבור האבא, עבור הסנדק ועבור המורה. וכמובן, האמא, כפי שאמרתי, מסיבה אחרת. זה כן. ולכן אני מקווה ומתפלל שבעזרת השם נגיע ליום לא רק שיבנה המקדש, אלא שכל זה יחזור. שאין לנו קשר ישיר ולא עקיף עם הקדוש ברוך הוא, ונוכל לא רק לראות את הבניין ובניינו ותפארתו, אלא נוכל גם לראות בניין שבה אנחנו יכולים להרגיש שיש לנו קשר ישיר לקדוש ברוך הוא, ונוכל לשנות קצת את התפילה. במקום להגיד ממקומך מלכנו תופיע, נוכל להגיד ממקומך מלכנו הופעת. שיהיה לכם כל טוב. בשורות טובות.
Ich habe mich nicht